משפחה ושות.
טוב, אז איתנו עורך דין יונתן קניר. יוני, אהלן, ערב טוב, מה שלומך?
בסדר גמור, תודה שאתה מזמין אותי.
בשמחה גדולה. ואם שמעת את הפתיח שלי, אנחנו מדברים היום על מצב שכיח, שבו הזוג הצעיר מתחתן, ובאים ההורים של אחד הצדדים ורוצים לעזור. ואם הם רוצים לעזור בשביל דירה, זה בדרך כלל גם בסכומים מהותיים, אנחנו רואים מאות אלפים שניתנים, רואים לפעמים מיליון שקל, לפעמים גם יותר. מה קורה, אני שואל שאלה ככה כללית, מה קורה לנו עם הכסף הזה, כשהזוג מפרק את החבילה, לפעמים זה מהר, לפעמים זה לאט, לפעמים זה, יש כל מיני קצבים.
אנחנו מגדירים את התיקים האלה כתיקי כבוד, או תיקי יהיה בסדר, נכון? זה בעצם העצב הגדול שלנו, כי
נכון.
אנחנו לא יכולים בהרבה מאוד מובנים לעזור בתיקים כאלה, שבאים אנשים ובגלל כבוד נותנים עכשיו 200, 300 או מיליון שקל, או רושמים דירה על שם בן הזוג, ואחרי 18 חודשים, סיטואציה שקרתה לי, מגיע בן הזוג ואומר, לא רוצה לחיות איתך ואני הולך עם מישהו אחר, אבל בינתיים תן לי את החצי דירה.
בוודאי.
והלב שלך נקרא, כי אתה אומר לאנשים, לו רק הייתם פונים לעורך דין משפחה לפני, שהיה מסביר לכם שהרישום הוא סופי, והמתנות שאתם נותנים על פניו הם סופיות.
וכסף שנתת והעברת לחשבון של הזוג הצעיר, זהו, נתת.
נתת. ולכן זה תיקי כבוד, כי אנחנו לא נעים לנו, ולכן זה תיקי בסדר. ולכן בסוף אתה אומר, אני לא קוסם. למרות שאולי שחושבים שעורכי דין משפחה הם קוסמים, בנקודה הזו אנחנו לא באמת קוסמים. אלה תיקים מאוד מתסכלים, שאנשים שמגיעים אלינו ונוחתת אליהם פתאום ההבנה שאין לנו דרך אמיתית לעזור למעט סיטואציות חריגות מאוד, ואנחנו אומרים, לא יכול להיות שזאת התשובה שאתה נותן לי.
אז בוא נלך שני צעדים אחורה, כי בעצם אמרנו תיקי כבוד, תיקי יהיה בסדר, כלומר, הרבה פעמים ניתן הכסף הזה כשלא ולא חותמים על מסמך. אז אולי נסביר לקהל המאזינים מה המשמעות שהורים נותנים כסף לביתם וחתנם או לבנם וקלתם בלי מסמך. איך בתי המשפט רואים את זה?
אז נעמיק שנייה למושגים המשפטיים, נדבר על חזקות. אם אני מקבל מהוריי או הוריי נותנים לי, החזקה היא שהם נתנו לי מתנה.
אם אין מסמך.
אם אין מסמך.
נכון.
אוקיי, עכשיו אנחנו...
כולל לאשתך, זאת אומרת, אשתך היא לא הבת שלהם, אבל נתנו לכם, לך ולאשתך,
נכון.
חזקה שזו מתנה.
נכון. והם נתנו, ונתנו ביד רחבה, הצד השני לא נתן באותה מידה. זה לא מעניין אף אחד. אין פה השוואת לחצים, קיבלנו כסף מההורים, לצורך העניין חצי מיליון שקל, זו מתנה לשנינו, מתנה סופית. קיבלנו את זה לחשבון, קיבלנו את זה ברשום דירה, מה שזה לא יהיה. זו מתנה סופית. עכשיו, נגיד שאתה מקבל מאחותך.
חצי מיליון שקל.
כאן החזקה המשפטית היא חזקה שזו הלוואה. וככל שאתה הולך מהאחים ומתרחק, דודים, סבא, סבתא וכן הלאה, לאנשים זרים, כבר מדובר בחזקה שזאת הלוואה.
זאת אומרת, גם אם אין מסמך, אז זה יחשב כהלוואה, ואז באמת אפשר לדרוש את זה ממני או מהזוג הצעיר, ואם זה ההורים נותנים, שזה המצב הכי שאנחנו רואים, הכי מקובל, אז זו מתנה.
נגיד שיש דוד עשיר, והדוד העשיר הזה, הוא נותן לזוג הצעיר, נותן להם חצי מיליון שקל. החזקה שזאת הלוואה ולא מתנה. זו החזקה. בסיטואציה כזו, מי שצריך להוכיח שזאת הייתה מתנה זה הזוג, מי שצריך לבסס שזו הייתה מתנה זה הזוג, ויכול שהוא יכול להוכיח. אבל אם לא, רואים את זה כהלוואה. כשזה ההורים נותנים, וההורים, הרי מה, מיד אחרי החתונה, אנחנו רוצים שיהיה בסדר, והילד הראשון, הנכד ייוולד וכן הלאה וכן. זה מיד הופך למתנות סופיות.
ומה המשמעות שזה מתנה?
אז עכשיו, ברגע חוק המתנה, ואנחנו גם מסתכלים על חוק המקרקעין, לדוגמה נכסים, ברגע שקיבלתי את זה ליד, לחשבון בנק, או ברישום בטאבו, זו מתנה סופית. אין לי דרך לחזור אחורה. נגיד שאחרי איקס זמן, מתברר להורים שהבן שלהם שהתחתן לפני חצי שנה, 8 חודשים, שנתיים.
שאני רק רוצה להסביר למאזינים והמאזינות, זה קורה כל הזמן. אנחנו לא מדברים פה על מתנות שניתנו, ואחרי 30 שנה הזוג מתגרש. גם אז יש כאב לב, אבל אפשר להסתכל על זה אחרת. נראים פה לפעמים על חודשים ספורים. כמו שאמרת לך, היה שנה וחצי.
נכון.
אנחנו מכירים 10 חודשים, היה לי פעם סיפור עם 10 ימים, שקיבלה את הכסף ולקחה את הכסף והלכה.
וזהו. ואתה אומר לעצמך, אני לא יכול, לצערי, בית המשפט אומר, אתה רצית, באותו רגע של הנתינה, רצית לתת מתנה. נכון? נכון. עברו 10 ימים, עברו חודשיים, חצי שנה, כבר רצית לתת משהו אחר, אבל זה מאוחר מדי. כי בית המשפט בוחן מה הייתה הכוונה באותו רגע. ואנשים חייבים לדעת לשנות את הדיסקט, אני מקווה שיבינו את זה. אנחנו לא נותנים בחינם, אלא אם כן אנחנו רוצים ומבינים את המשמעות, שזה לא יחזור אלינו בחיים.
אבל הם יגידו לך, הנותנים יגידו, ברור שנתנו כי רצינו לתת, אבל נתנו כי הם ביחד, והתכוונו ביחד. לא התכוונו שזה ילך מאיתנו 1,000,000 שקל, אם אחרי חצי שנה הם מתגרשים. זה לא ברור, זה לא מובן מאליו. ואיך אני אחתים את הקלה שלי עכשיו על מסמך הלוואה, שרק התחתנו וכולם מאושרים? מה, אני אגיד לה, אני פוחד שאת הולכת להתגרש? שאלתי אותך הרבה שאלות, אבל...
נגיד ככה, שקצת קשה אחרי מה שקרה באמסטרדם, אבל בעיקרון רומנטיקה זה בפריז.
אוקיי, בסדר.
אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו נותנים כסף לקחת בחשבון, שהוא לא חוזר. זאת החלטה. אם אני רוצה שהכסף יפחות תהיה לי הגנה עליו, אני ארשום משכנתה, אני ארשום התחייבות, אני ארשום הסכם הלוואה, אני אעשה הסכם המון.
אגב, גם פתקית, לפעמים הפתקיות, הצט עליה שאנחנו קוראים להם, יכול גם מאוד לעזור.
משהו שיגן עליי, שאנחנו בתור ההורים התכוונו לתת מתנה על תנאי.
מתנה על תנאי, חיפשתי את התשובה וכמובן נפלת על המלכודת שלי, מה זה מתנה על תנאי?
המתנה על תנאי אומרת שאני כן מוכן לתת לך זכות, אבל הזכות הזו מותנית בקיומם של דרישות מסוימות. אז אנחנו נדבר רגע, לא תבצאת עליה, אבל נדבר במסמך. אומר, ככל ואתם תחיו X שנים ביחד, או ככל ויוולד לכם ילד משותף, ההלוואה שנתתי תהפוך להיות מתנה. כלומר, אני נותן לכם בתור התחלה ההלוואה, אני לוקח בחשבון סטטיסטיקות שאחרי שנה, שנתיים, שלוש, הזוגיות הזאת תקרוס, חס וחלילה, במקרה כזה הכסף חוזר חזרה אליי. מה ההבדל ביני לבין הבנק הממשכן? אני סך הכל חוסך לכם הרבה מאוד כסף של משכנתה והתרוצצות. זה הכל.
עורך דין כניר, הפסקה קצרה ואנחנו ממשיכים בדיוק מאיפה שהפסקנו.
משפחה ושות.
חזרנו, אנחנו ממשיכים את הדיון עם עורך דין יונתן כניר. יוני, דיברנו על מצב שהורים נותנים כסף משמעותי לבני הזוג, לזוג הצעיר, אז אמרנו אפשרות אחת, קודם כל המלצנו, הסברת שחברים, אתם רוצים להיות בטוחים, תעשו מסמך. לא חייב להיות מסמך מאוד מסובך, כמובן אפשר עם עורך דין ויותר מסודר, אבל אפשרות אחת זה לכתוב שזאת הלוואה.
אמת, נכון.
אגב, אפשר לכתוב הלוואה שלאור התנאי, הנסיבות המשפחתיות, אנחנו לא בנק, אז אתם לא צריכים להחזיר לנו כל חודש, אתם לדוגמה תצטרכו להחזיר לנו עם דירטים אחרי רכב גירושין או דברים מהסוג הזה.
נכון, אנחנו באים ונותנים לכם זכות, הזכות הזו פנדינג, היא תלויה ועומדת, ואנחנו מוכנים גם להגביל אותה, לצמצם אותה. אפשר לעשות פה הרבה מאוד דברים, הכל מתחיל ונגמר בכך שאנחנו אומרים, תעשו. אל תהיו נאיבים, לא מיד שזוג מתחתן, מיד ניתן לו דירה. רגע.
כלומר, אתה מנסה להרגיע פה שאומרים אנשים לא נעים לי להחתים את התקלתי כבר על הלוואה, זה הלוואה הרבה פחות מפחידה, כי זה לא מסמכי בנק, זה לא חייב פה ריבית חודשית, לא חייב פה החזרים חודשיים. אפשר להגדיר שזאת הלוואה שיש לכם זכות לדרוש בהתראה של חודשיים, שלושה, אם מתגרשים, משהו כזה.
אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מדברים על סיטואציה שיש צד אחד שנותן וצד אחר שלא. במצב שאחד מההורים, אחד מהמשפחות מביא 500,000 שקל והשני מביא 300, זה לא עתיק, זה לא הסיטואציה.
כי אז כשמפרקים, אז כל אחד מקבל את הדבר.
פחות או יותר. אנחנו מדברים על מצב שאחד מביא סכום משמעותי והשני לא. במצב כזה, אל תעצמו עיניים מפני אפשרויות שאתם רואים אותם מסביבכם. הרבה אנשים מתגרשים, צעירים, אוקיי? יש את הסטטיסטיקות שאנחנו מכירים. חלק ניכר מהזוגות לא שורדים את השנתיים הראשונות.
אל תגידו לי זה לא יקרה.
בדיוק.
או אצלנו זה לא יקרה.
או אצלנו זה לא יקרה, ואנחנו לא נעים. זה לוקח אותנו למחוזות שבהם אנחנו צריכים לעמוד מול בתי משפט, להתפתל, לטעון בכל מלוא הנימה.
כן, בדבר חוסר הצדק האדיר שנעשה פה.
ובית המשפט מאשר לך. הוא אומר, אכן זה חוסר צדק, זה באמת לא צודק, אבל בסוף הוא אומר, למה אני צריך לעזור לך? יכולת למצוא כל כך הרבה פתרונות אחרים כדי להימנע מהתקלה הזו.
אז זאת אפשרות אחת, הלוואה. אפשרות שנייה שדיברנו לפני היציאה להפסקה, זה לעשות מסמך ולהגדיר את זה כמתנה, אבל על תנאי. כלומר, אני, בתנאי שאתם, לדוגמה, ביחד, בתנאי שאתם 10 שנים ביחד, משהו כזה, נכון?
נכון, אני מייצר לי עוגנים. נגיד שהבאתי הרבה יותר כסף, אבל אני אומר, באיזושהי נקודת זמן, אם יש לי נכדים, יש לי ילדים, זה כבר לא מעניין אותי הכסף שנתתי, גם במקרה שיפרדו. ככל והם שורדים תקופה ממושכת ביחד, לא מעניין אותי. אני כבר קופץ לסוגיה, לאפשרות הבאה, זה לרשום משכנתה. אני לא לוקח מכם ריבית, לא לוקח, אבל אני רושם הערה בדבר קיומה של משכנתה.
על הסכום שנתתי לדוגמה.
נכון. מה המשמעות? שהסכום שלי הוא נומינלי. לצורך העניין, קנינו דירה במיליון שקלים, נתתי הלוואה של 500,000 שקלים. לעת המחירה, כי הצדדים התגרשו, נגיד שהיא שווה 2,000,000 שקלים. אז אני אקבל את 500,000 שקלים חזרה, הצדדים זכו.
אתה לא שותף ברבע, בהשבחה, אתה רק רוצה את מה שנתת חזרה.
אמת.
אגב, לפני שאני עובר איתך לנקודה הבאה, אולי חשוב להבין פה, הרי הליכי גירושים זה הליכים קשים, בני זוג. כשההורים רוצים את הכסף חזרה, חברים, זה לא באמצעות הבן או הבת שקיבלו את הכסף, אתם, ההורים, צריכים להיכנס לקלחת, להגיש תביעה נגד הבן וקלתכם, נגד ביתכם וחתנכם, וממש להצטרף להליך בתוך בית המשפט לענייני משפחה, זה מאוד קשה וכואב.
אתה מצטרף, נגיד שמדובר בבן, אז הבן מקבל, ניתן פסק דין כנגד הבן, כי הוא אומר, ברור שאני מסכים, ואז מתנהל להליך נגד הבת, ואומר
נגד נגד הקלה.
נגד הקלה, סליחה, ואומר בית המשפט, בסופו של דבר, אני לא ראיתי שהיא חתמה על שום דבר. כלומר, כל התהליך הזה שבו אתה עומד, נחקר ונשאל, ומתחילים גם לשאול אותך שאלות על נושאים אחרים, גם על זה צריך לחשוב.
נכון. שקשורים בבן שלכם, בכמה הוא מרוויח, על העסקים שלו.
נכון.
אז בוא נגיד שלא חתמנו על כלום, ובוא נניח שאין מה לעשות, זאת מתנה. מתנה זה עבוד, זה סגור לחלוטין, או שיש לנו דרכים כאלה ואחרות, בכל זאת, לבטל מתנה, לגלגל אותה אחורה.
יש לנו לכאורה אפשרות בחוק לדבר על התנהגות מחפירה.
של מקבל המתנה.
של מקבל המתנה. אבל זו התנהג, שבסופו של דבר זה קושי מאוד מאוד גדול. א', אנחנו צריכים לעשות ההבחנה אם זה יסתיים ברישום או לא יסתיים ברישום. כלומר, ברגע שזה נרשם, עולה השאלה אם אפשר עדיין לבטל בגלל התנהגות מחפירה.
אתה מדבר רישום של הדירה.
נכון. Okay. אני מציב את זה בכוונה בתור סימן שאלה. דבר שני, נגיד שמדובר בהורים שנתנו מתנה לבן ולכלה. ההקלה לצורך העניין, אני אחריף, היא הלכה עם מישהו אחר. כלפי מי התנהגה התנהגות מחפירה? לא כלפי ההורים.
שאלה מצוינת. אם ההורים נתנו עכשיו, האבא של החתן קיבל בירושה נכס גדול ונתן אותו לילדים. והיא לא סיפרה לו שיש קשר אחר כזה.
את שים לב, אלה בדיוק המחוזות.
שאנחנו הולכים ימינה ושמאלה.
שאנחנו הולכים ימינה ושמאלה, מנסים להבחן את הסיטואציה, שאנחנו יודעים שבשגרה בתי המשפט יגידו לנו בסופו של דבר, גם במצב שבן הזוג, שהוא לא הצאצא, הלך עם מישהו אחר, עם גבר, אישה או מה שזה לא יהיה, הלך עם מישהו אחר, בסופו של דבר ההתנהגות המחפירה היא לא כלפי נותני המתנה. כי נותני המתנה נתנו, וכלפיהם לא עבלו בכלום. אנחנו מתקשים מאוד מאוד לבטל, ואנחנו נכנסים לרזולוציות, האם זה נרשם, האם זו זכות חוזית, או שזכות במקרקין. מבחינתי, הדברים המשמעותיים ביותר שאנחנו צריכים להוציא, ואנחנו, אם אני זוכר נכון, רבנו על זה בבית משפט באחד התיקים.
למה אתה אומר רבנו? התקוטטנו.
התקוטטנו. אז במסגרת הזו, אנחנו מוצאים את עצמנו שבאמת בית משפט לא נוטה לעזור.
ואני אוסיף על זה שהרי לא פעם מתנה עצמה היא כסף. וכסף שעובר מחשבון ההורים לחשבון הבן והכלה, לדוגמה, זה המתנה הסתיימה, הוקנתה. ומתנה שהוקנתה, אי אפשר לטעון שבגין התנהגות מחפירה גם אם קיימת, היא מתבטלת.
נכון. אנחנו מחפשים לפעמים את הטיעונים במסגרת שהמתנה היא בעצם לטובת צד ג'
כן, זה לא הכסף, זה הדירה.
אבל מאוד מאוד קשה, וזה פתיר. למעשה, בסופו של דבר, כשאנחנו מסובבים את המעגל, הכל מתחיל ונגמר בהתחלה.
אז א', אני מודה לך, עורך דין כניר, הבהרת מצוין את הקושי הגדול שיש בסיטואציה הזאת, שנותנים הורים כסף או מתנה ללא מסמך, אז פשוט תעשו מסמך, לפעמים מייל פשוט, עוד אפילו באיזה וואטסאפ כזה, של חבר'ה, תיהנו מההלוואה, אבל תזכרו, זה הלוואה, אם אנחנו צריכים, אנחנו מבקשים אותה חזרה, למרות שעדיף לעשות את זה אצל עורך דין, לפעמים זה יכול לפתור הכל.
נכון, אנחנו חייבים את זה.
תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה לך, תודה.